אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים בזמן הקצר שיש לנו. ננסה טיפה להתקדם לנקודה מאוד חשובה שעוד לא נגענו במקום שבו אנחנו נמצאים, וננסה לעשות איזשהו סיכום כללי של מה שהספקנו השנה ללמוד בשמונה פרקים, שזה בעצם אמצע פרק ד'. אנחנו הגענו, עסקנו קצת בסוגיות יותר פרטניות של מידת האמצע, נגענו במידות שונות, דיברנו על הנדיבות, דיברנו על הגבורה, הענווה וכו'. הייתי רוצה ברשותכם לקפוץ כמה שורות, למרות שאולי זה לא קפיצה, כי נגענו בזה בישנות והזות, דיברנו על זה בעמוד קוף ע"ב, והרבה פעמים איתו בני אדם. אז הייתי רוצה להתחיל מכאן ולקפוץ קצת, לדלג, כדי להגיע לנקודה מאוד חשובה ולנסות אחרי זה לסכם את כל הדברים שראינו. אם כן, מה העיקרון שהרמב״ם מחנך אותנו? העיקרון שהרמב״ם מחנך הוא שהיות ויש באדם כוחות שונים ומנוגדים, והיות והאדם, ובפרט האדם מישראל, מסוגל לגלות בקרבו את כלל כוחות החיים, את כלל מידות הבורא, ולכן כמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים, התכונה המייחדת את האדם היא שהוא אלוהים, דהיינו, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, נקודותיים, בצלם אלוהים ברא אותו, אלוהים בא לכוחות כולם, ריבוי כוחות שונים ומנוגדים. אם כן, יש באדם, בשונה משאר הבריאה, יכולת לגלות כוחות, בהקשר של שמונה פרקים, מידות אלוקיות שונות ומנוגדות. ומידת האמצע היא בעצם המידה שהיא לא יוצרת פשרה בין הכוחות, כלומר לא זה ולא זה, אלא מידה שהיא כוללת את שני הקצוות, גם זה וגם זה. אם כן, אם נחזור רק לדוגמה הראשונה, רק בהגדרה, אם כן, מידת הנדיבות היא כוללת בתוכה גם את הקצה היתר שנקרא פיזור, וגם את הקצה החסר שנקרא קילות. ודיברנו על זה. אם כן, מאוד עקרוני, הנקודה הזאת של מידת האמצע ברמב״ם היא נקודה מאוד עקרונית. כי אם אדם רוצה לתקן את נפשו, היות ובהגדרה האדם הוא כולל כוחות שונים ומנוגדים, לכן הוא חייב להיות באמצע. עכשיו, אמצע זה לא במובן של גיאומטריה, אלא אמצע בכל מידה, בכל ערך, יש את האמצע שלו. ולכן אומר הרמב״ם בעמוד קופה אין ב', והרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות. כלומר, יחשבו, מה שנקרא היום, אני מחמיר. מה זה אני מחמיר? אני מחמיר באופן פשוט, זה אני נוטה מהאמצע. הוא בדרך כלל הולך אל הקצה שבני אדם קשה להם להיות שם. כלומר, יש קצוות שבני אדם באופן טבעי נוטים אל החסר, ולכן אני הולך אל היתר. למשל, קילות, רוב בני אדם קמצני, ולכן אני נוטה אל היתר, אל הפיזור. ויש נטיות הפוכות, שרוב בני אדם הנטייה הפנימית שלהם היא אל הגאווה, אל היתר, ולכן האדם המחמיר הולך לשפלות הרוח, הולך אל החסר. אז, וזה לא רק בדברים האלה, כן, כמובן, המידות זה הגרעין של שמונה פרקים, אבל זה משפיע על כל מערכת החיים. ותכף נגיע בנקודה, נגיע לנקודה שאני רוצה לחדד אותה, שלפעמים אנחנו לא מודעים לה. לכן הרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות, ויחשבו אחד מהקצוות, טוב, הוא מעלה ממעלות הנפש. כבר אנחנו עכשיו מדברים על האידיאל, לא על דרך התיקון. זה שבדרך התיקון צריך לפעמים ללכת לקצה השני כדי לאזן, דיברנו על זה כבר הרבה, ולהגיע לאמצע ולהמשיך עד הקצה השני, ואז לחזור לאמצע, זה נכון. אבל אנחנו עכשיו מדברים על האידיאל. האם האידיאל הוא הקצה? האם האידיאל הוא החומרה שהגדרה כרגע, ההגדרה השלילית שלה, של חומרה לא נכונה, זה שאני נוטה מהאמצע. כאידיאל, כדרך חיים, כשיטה. אומר הרמב״ם, זו טעות חמורה. והרבה פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות, ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב. הראשון הכוונה יתר. דיינו לא אמצע, אלא יתר מן האמצע. כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, דיינו אדם שמוכן למסור את עצמו לסכנה, היום אנו קוראים לזה יצר הפתקנות וכדומה, אז הנה, האדם הזה יקראו לו במקום הרפתקן, ובמקום אדם מסוכן, יקראו לו אדם גיבור. הנה, האדם הזה לא מפחד מדברים מפחידים. הראיה שהוא מוכן ללכת על חבל דק על פי התאום. סתם טיפשות ואבליות. אבל הסברה השטחית שלנו הרבה פעמים אומרת, הנה, אם האדם הזה מוכן ללכת על חבל דק באמצע התאום, זה מראה שהוא אדם גיבור. זה לא נכון. זה לא הגדרה של גבורה, זה הגדרה של אדם טיפש. שלא מבין שאוטוטו הוא נופל לתאום ומת. לכן יש אדם, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות ומוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, כמו כל מיני דברים שיש היום, אדם אופנוענים, אופנוענועים בכביש וכדומה, זה לא גיבור, זה טיפשות, זה הבליות, זה כפירה. אין פה שום גבורה. זה בכלל לא הגדרה של מידת הגבורה. ופעמים ינצל במקרה, כלומר הסטטיסטיקה מוכיחה לצערנו הרב, שהמסירה לסכנות בסופו של דבר מגיעים לתוצאות שליליות, אבל לפעמים אדם יכול להינצל, יחשיבו בזה ואמרו עליו שהוא גיבור. זה אם אדם נוטה אל היתר, ולפעמים אל החסר. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלה. אדם שוויתר על אישיותו, על עצמיותו, על כוחות החיים שלו, אומרים, תראה איזה אדם מלוותן, איזה אדם סבלן. לא, סתם אדם עצלן חסר אחריות, לא לוקח יוזמה. הוא לא סבלן, הוא לא מלוותן, הוא אדם חסר אחריות. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן, ועל העצל שהוא שמח בחלקו, ועל נעדר הרגש ההנאות לאובי טבעו שהוא נזהר, כלומר ירחת, מהרמב"ם כל זה טעות. ועל זה אמין מן הטעות, יחשבו גם כן הפיזור, ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, אדם מפזר ממונו, או חוכמתו, או דברים אחרים שיש לו, ברוך השם, מפזר יתר על המידה. וזה כולו, אומר הרמב"ם, טעות. אלא, ואומנם משובח באמת הממוצע, ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד, עד שיתמצאו. האידיאל הוא הממוצע. אחר כך הרמב"ם אומר מה עושים כשחולים, אבל אני רוצה רגע לדלג כדי להרוויח עוד נקודה אחת. האמת שזה ארוך, אבל אולי בואו נקרא כמה שורות. בואו נתחיל בעמוד קופה אינזיין בהוצאה שלי, בהוצאה של מוסד הרב קוק. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. הרמב"ם כאן יוצא בחריפות נוראה נגד אותם אלה שהולכים לקצה ורואים בזה אידיאל. אולי נקרא רגע בעמוד קופה עיני קצת לפני כן. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם, שלוש פעמים מילה קצת, דיינו זה יוצא דופן, זה דבר זמני, זה דבר שהוא תלוי במצב, בסיטואציה, באדם, בזמן וכו'. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם, גם כן מנטות אחר הקצה האחד, לא כדרך תיקון לאזן את הנטייה ההופכית לצד השני בצום, אלא כדרך חיים, כשיטה. גם בלכות דעות, כידוע, הרמב״ם יוצא בחריפות נגד זה. בצום וקום בלילות. אדם שלוקח על עצמו יותר מדי תעניות, תעניות אכילה, תעניות שינה, תעניות דיבור וכו'. וקום בלילות. אדם שלא ישן מספיק. והנחת אכילת בשר ושתיית יין. אדם שיש לו תאוות אכילה, אז הוא מחיק את עצמו מדברים שבני אדם אוכלים אותם. כמו בשר ויין, כמובן, בגבולות גזרה נכונים. והרחקת אנשים. האדם הזה יש לו יצר מין חזק, אז הוא פרוש. הוא חי עלי בודד על כדור הארץ של עצמו. ולבוש הצמר והשיער. הוא לובש בגדים לא נוחים, לא נעימים, דוקרים, אפילו הייתי אומר מחליים מלשון מחלה. הוא שכונת הערים והתבודד במדברות. הוא רואה שהחברה זה דבר שמשבש לו את סדר המחשבה וסדר החיים, אז הוא בורח אל ההתבודדות הפרטית שלו. אומר הרמב"ם, מה שעשו אותם החסידים זה לא היה אידיאל, זה רפואה. זה כמו אדם חולה שלוקח אקמול, לוקח אנטיביוטיקה, בסדר, אבל צריך להגדיר את זה שזה מחלה, זה לא מצב נורמלי. לא עשו דבר מזה אלא על דרך רפואות, כמו שזכרנו בפסקאות שלפני כן, בפסקה שלפני כן וכו' וכו'. ואז הוא אומר, וכאשר ראו, אני מדלק כמה שורות, וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלו הפעולות, כשאדם טיפש, רואה אדם הולך לקצה כדי לתקן בעצמו מידה מקולקלת, אבל אותו הכסיל לא יודע לארגן את המחשבה נכון, והוא חושב שהקצה הזה זה האידיאל, והוא לא מבין שזה רק דרך פעולה ותיקון, דרך מעשית לתקן את הנזק שיש כרגע בצד השני, אז מה אותו כסיל חושב? אותו כסיל חושב שזאת המידה, היא המידה הטובה, היא המידה הנכונה. אני משם במילים לא יפות. ואז אתה רואה, הרבה אנשים מחמירים, נקראים מחמירים, בדברים שאסור להחמיר. כי הם חושבים, על פי טיפשותם, וזאת מילה עדינה מאוד, שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה. בוא ניקח דוגמה פשוטה, לצערנו הרב הייתה מצויה בשנה שעברה. מה יותר חשוב? האם יותר חשוב משפחה מאוחדת, או לא לאכול אחד אצל השני, בגלל שהכשרות שאתה נותן לי, אם זה בשר או דברים אחרים, או שנת שמיטה וכדומה, היא לא מקובלת עליי. מה יותר חשוב? צריך לבדוק את זה, הלכתית. מה יותר חשוב? צריך לדעת איפה עיקר הדין דאורייתא, איפה עיקר הדין דרבנן, איפה זה חומרה בכלל, איפה זה סתם מנהג, וכו'. הרי הבשר של הכשרות השנייה הוא לא טרף. הוא לא כשרות שאתה הולך בה. בסדר? בגלל זה לפרק משפחה. משהו פה, סליחה שאני אומר, דפוק בראש. זה דפוק בראש. משהו פה עקום. לגמרי. וצריך לדבר ביתר חריפות על זה. והעיקר אתה אומר כותרת, אני מחמיר. בדקת עם החומרה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה אותה, הקדוש ברוך הוא חפץ בה. יש גמרא מפורסמת. אדם הולך עם כליים בשוק. אדם הולך ברחוב עם בגד כליים. כליים זה לאו דאורייתא. נו, האם עכשיו אנחנו נגיד לו, וגילינו שזה כליים. אז נגיד לו, עכשיו תוריד את הבגדים, תשאר עם תחתונים וגופייה ברחוב? לאו דאורייתא. אומרת הגמרא, אמנם צריך לבדוק את זה הלכתית יותר מדויק, כי הגמרא שם מדייקת. אבל הכלל הגדול של הגמרא בכמה מקומות. האדם הזה לא יפשוט את הבגדים שלו בשוק. למה לא? כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. כבוד הבריות זה הרבה יותר חשוב. אפילו מלאו דאורייתא, עכשיו צריך לראות שם את הגדרים המדויקים, איך עושים את זה, איך פותרים את הבעיה הזאת. או למשל, אדם מגיע הביתה, רוצה להחמיר בכל מיני דברים. הוא רוצה חסה גוש קטיף. אפשר גם לסדר את החסה, שהיא לא גוש קטיף, להכשיר אותה בצורה מסוימת. עם סבון, עם חומרים מסוימים, ובקיצור יש דרכים איך להכשיר חסה שהיא לא חסה גוש קטיף. אז כיבוד הורים זה מצווה מהתורה בעשרת הדיברות. חסה גוש קטיף זה חומרה שלך. חומרה חשובה. אבל לא יכול להיות שחסה גוש קטיף תגרום לאדם לוותר על כיבוד הורים. משהו פה עקום בבסיס, ביסוד. כלומר, אנחנו משתמשים הרבה פעמים במושג שנקרא חומרה, בצורה מקולקלת מאוד. זה מה שחזל אמרו, חומרה דעתי לידי כולה. יש ביטוי כזה בחזל. אדם יכול להחמיר במקום אחד, והוא מקל בדבר אחר שהוא הרבה יותר חמור ממנו. חומרה דעתי לידי כולה. ולכן אומר כאן הרמב״ם, תכף נגיע לדבר הזה, שהמצוות של התורה, 613, תרי"ג מצוות של התורה, אין אמצע. זה האמצע. אין בהי, אי נון. 613 מצוות של התורה, זה האמצע. מי שסוטה מהמצווה שהתורה אמרה, כביכול להחמיר, שידע שהוא נוטה מהאמצע. אז אם למשל התורה אמרה, שיש איברים מסוימים בגופה של אישה שצריכים להיות מחוסים, אז האיברים האלה צריכים להיות מחוסים. איברים אחרים לא. התורה לא אמרה לאישה, תסתירי את הפנים, תלכי עם רעלה שחורה על הפנים. לא. כי כנראה התורה יודעת. איפה הגבול הנכון, מבחינת האישה עצמה, מבחינת יחסים בין זכר לנקבה, וכו'. איפה היחסים הנכונים נמצאים? כי מה יוצא אחר כך? שאנחנו מחמירים בענייני צניעות, לדוגמה, יתר על המידה, ואז בסוף, היות ונפש האדם היא לא בנויה בצורה כזאת, כי נפש האדם מתאימה לאמצע, והמצוות התורה הם האמצע, אז מלא מתחיל להיווצר איזשהו לחץ פנימי, כי הנפש לא יוצאת אל הפועל בצורה הנכונה, הוא אומר, יש אחר כך התפרצות בכיוונים אחרים. אז זה ממש חומרה דעתי לידי כולה. אז במקום שאתה מחמיר בצד אחד, יצא כולה הרבה יותר קיצונית וחמורה בצד שני. לכן מידת האמצע היא מידה עקרונית מאוד, אבל אותם הכסילים, וכאשר ראו הכסילים שחסידים עשו אלה הפעולות, ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות. סליחה שאני אומר, נקווה שזה לא נמצא במכון מאיר. אחד מגיע למכון מאיר, פוגש את החבר שלו בחדר, בחדר אוכל, בבית מדרש. ברוך הבא, מה נשמע, מה אתה מספר וכו'. מספר לו אותו בחור, אני מקווה שדוגמה לא מצויה פה, שהוא כבר חודשיים לא בבית. למה הוא חודשיים לא בבית? מחודשיים לא בבית, כי יש איזושהי בעיה הלכתית בבית, שהוא לא יודע איך להתמודד איתה. אז הוא, בשיקול דעת קיצוני שלא הכריע, שהדרך הנכונה היא לא להגיע הביתה. ניקח דוגמה פשוטה, הטלוויזיה אצלי בבית לוקה בשבת, אני לא רוצה טלוויזיה דלוקה בשבת בבית, אני לא נסעתי חודשיים הביתה. על דעתו, לא התייעץ עם תלמיד חכם, לא התייעץ עם, 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 עם רבו. עכשיו, אותו בחור חדש ששומע את זה, אמר, הנה, והוא נראה לי צדיק, הוא גם גדל זקן, יש לו פה כיפה גדולה וציציות בחוץ, הוא אפילו חודשיים בישיבה, רצוף. הנה, זו דוגמה טובה. אז הוא מחליט שלושה חודשים לא לנסוע הביתה. אם הדברים האלה לא היו מצויים, לא היינו צריכים לדבר עליהם. אבל הדברים האלה כנראה קצת מצויים. וכאן הרמב"ם צועק צעקות קשות מאוד. וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלו הפעולות, ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות, וכיוונו עליהם, וחושבים שיהיו כמותם. אז הוא רואה אדם, בלי לזלזל בזה, הולך למדבר באמצע הלילה, מדבר עם השם. אתה יודע למה הוא עושה את זה, מי ידריך אותו לזה, למה, באיזה מינונים הוא עושה את זה, בגלל איזה סיבות הוא עושה את זה, מה השאיפות של מה שהוא עושה. אז הנה, הגעתי למסקנה של להיות ער באמצע הלילה ולזעוק אל השם במדבר, ביער, באמצע הלילה, כל הלילה זה דבר נכון. הוא רואה אדם שמתענה תעניות אכילה, תעניות דיבור. לפעמים אתה בא לבוא שם, פה זה פחות מצוי, אבל במקום מסוימים, אתה בא לבית המדרש, אתה מדבר עם מישהו, מה זה התענית הזאת? למה אתה מתענה? הרי הקדוש אמר צריך להתענות. אתה הרי הקדוש? לפני שאדם לוקח על עצמו כל מיני משימות, שהן משימות קצה ולא משימות אמצע, דהיינו, כנגד ההלכה הפשוטה בשכון ערוך, ריבוי תעניות, ריבוי סיגופים, ריבוי תבילות, ריבוי, בקיצור, חומרות, מחומרות שונות, שיתייעץ עם תלמיד חכם. האם ככה ההלכה? האם זה נכון מבחינתו לעשות את זה? ואם כן, באיזה מינונים, ובאיזה צורה, ובאיזה דגשים, ולאיזה מטרות? לא בגלל שהחבר שלי עושה תענית אכילה. כל שני וחמישי גם אני צריך לתענות תענית אכילה. הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. אז אותם כסילים שראו את החסידים ולא הבינו שזה פעולות מהזנות כתרופה למחלה, חשבו שזאת הדרך הנכונה. חשבו שהן טובות כהלך התחילה, כאידיאל, כשיטה, כדרך חיים, וכיוונו עליהם בחושבם שיהיו כמותם, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ועשו, ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם להשם, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. ולכן מינימום הגוף, מינימום אכילה, מינימום שינה, מינימום דיבור, מינימום חברה וכו'. אומר הרמב״ם, והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש. אז הם בטוחים שהם צדיקים גדולים, ובעצם במקום להתקרב אל השם התרחקו מאוד. ואין להמשילם, הנה למשל הכוזרי, אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. שירי בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות סמים, הנקראים בערבית שחם, חנטל וכו', לא יודע בדיוק מה, זה לא משנה כרגע. כלומר, אדם חולה, הולך לרופא, סכנת נפשות, הרופא מביא לו תרופה מסוימת שהיא זאת, זאת שמתאימה לריפוי המחלה. עכשיו אותו אדם רואה שעשרה אנשים התרפו מהמחלה הזאת, מה הוא בטוח? הוא בטוח שהתרופה הזאת זה סם חיים גם למי שלא חולה. אז הוא הולך ולוקח את הסם הזה מבית המרקחת בעצמו, בלי מרשם רופא. אז הוא רואה שנרפו מחוליה ונמלטו מן המוות הצלה גמורה, ואמר השחל ההוא, אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולי, היות וזה מרפא מינוס, זה מעלה אותי ממינוס לנורמליות, אז בטח זה גם ויטמין. אז יעלה אותי מנורמליות לפלוס. וכן, אם זה מרפא דבר שלילי, פותר שלילה, זה בטח גם הרבה חיוב. קל וחומר, לא? כל שכן יעמידו הבריא על בריאותו, או יוסיפו כוח. והתחיל לקחת אותם תמיד. את אותם תרופות. מה סופרו של אותו אדם? במצב הקיצוני מוות. ולהתנהג בהנהגות החולים שהוא יחלה בלא ספק. אם זה נכון בחולי הגוף, קל וחומר בחולי הנפש. אומר הרמב״ם, וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. אני חושב שאי אפשר ללמוד שמונה פרקים בלי להגיע למשפט הזה, לכן קפצתי. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. כמו שעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה, שלמה, משיבת נפש. מאוזנת, ממוצעת, כוללת. את כל הכוחות לפי המינונים המדויקים. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו וכולי, לא זכרה דבר מזה. אלא, אמנם כיוונה להיות האדם טבעי, הולך בדרך האמצעי. יאכל מה שיש לו לאכול, לא פחות ולא יותר, בשיווי. וישתה מה שיש לו לשתות, לא פחות ולא יותר, בשיווי. ויבל מה שמותר לו לבעול, לא פחות ולא יותר, בשיווי. וישכון במדינות ביושר ובאמונה, ולא יברח למדבריות, לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיענה גופו. תראו את המשפט הבא. אני מדלה כמה שורות חשובות על סוגיית הנזיר הידועה. ובדברי נביאנו וחכמי תורתנו, ראינו שהם מכוונים על שיווי ושמירת נפשם וגופם, על מה שתחייבים התורה. וענה השם יתברך על יד נביאו, למי ששאל לצום יום אחד בעולם. תראו רגע את הערה למטה כאן, זה קשור לימים שלנו. זכריה הנביא בפסקה י' ז', שליחי הגולה שבאו מבבל לארץ ישראל, שאלו את הנביא זכריה על דבר הצום בתשעה באב. הנה כבר נגמרה הגלות. בין בית ראשון לבית שני. היה צום תשעה באב, עלינו לבית שני. הנה, הוקם בית שני. צריך עכשיו לצום תשעה באב, כי הרי הבית השני כבר נבנה, אז לא צריך לצום על הבית הראשון. אז שאלו את זכריה, אם הוסיפו לו צום, הוא יחדלו. באשר כבר יוסד הבית אז. ואז שאלו אותו, הפקד בחודש החמישי? 70 שנה אנחנו מתענים בתשעה באב, בגלות, בין בית ראשון לשני. עכשיו נבנה הבית השני. לפקוט או לא? לצום או לא? מה לעשות? והוא אמרה מצחריה הנביא שאלתם של עולי הגולה, ההפקד בחודש החמישי, ינזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, וענה אותם, כי צמתם וספרות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה. הצום צמתו ניאני, מה העיקר זה הצום? וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם אוכלים ואתם השותים. אם כן, העניין זה לא עצום, ולכן התוצאה הייתה מסקנה מעשית, ואחר כך ציווה אותם ביושר ובמעלה לבד. עזבו את כל העניינים המעשיים. הבית חרב לא בגלל הצום או התענית ייבנה הבית, אלא בגלל העוולות שנעשו, שהצום הוא סך הכל מעורר לתיקון העוולות. לכן לצום כבר אין צורך, אבל תקן ביושר את הערכים שבן אדם לעצום ובן אדם לחברו, זה ודאי שכן. אחר כך ציווה אותם ביושר ובמעלה לבד, לא בצום. והוא אומר להם, כה אמר השם צבאות לאמור משפט אמת שפוטו. אתם רוצים להמשיך לתקן שהבית השני יעמוד על תילו ולא יחרב גם כן? משפט אמת. חסד רחמים עשו איש את אחיו. אלמנה ויתום, גר ועני אל תעשוקו. חסד בן אדם לחברו ודאי כלפי אנשים מסכנים. ושצריכים סיוע וגב חברתי. כמו יתום, כמו אלמנה, כמו גר, כמו אני. ואחר כך אמר, כה אמר השם, צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וכו', וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה. וכו', ולמועדים טובים. אומר רחמי, שלום רחמי, מה יעשו חסידי הרבנים שמקבלים הוראות של חומרה מרבנים? היכן הגבול לציות לרבנים בנושא ההחמרות לבין האחדות? טוב, שאלה קשה מאוד. לכן חכמים באמת אמרו עשה לך רב. לכן אדם, לא הרב עושה את תלמידו, אלא התלמיד עושה את רבו. ולכן באמת תלמיד צריך לבחור רב שהוא באמת רב. לא שהוא רב מלשון מריבה, אלא שהוא רב מלשון ריבוי. הוא מרבה, מרבה חיים. עשה לך רב. כגון בשר חלק של בדץ אינו חלק. יין של בדץ שהכל. עד איכן הציות. טוב, עשה לך רב. אבל גם אם אני מחמיר במרכאות חומרה, לשתות יין של רבנות ולא של בדץ, או מחמיר חומרה לשתות יין של בדץ ולא של רבנות, אני לא מזלזל במי ששותה את היין השני. בתנאי שהכשרות עליו היא כשרות שאפשר לסמוך עליה, לא משהו פיקטיבי. ואני לא אומר, אם אתה ככה אז אני... צריך לבדוק כל דבר לגופו. היה פעם מקרה מפורסם שכולם אוהבים לספר אותו, שפעם הרב עובדיה יוסף היה שליטה, היה בחתונה, הביאו לפניו יין מסוים, לא אנקוב בשמו, מתחת לחופה, והוא ברך על היין הזה לא בורא פרי הגפן אלא שהכל נהיה בדברו. היה את הצרש גדול שסומכים רק על היין שהוא תוצרת של חברת X. אם יש בעיה אמיתית, אתה לא יכול לברך בורא פרי הגפן על משהו שהוא שהכל נהיה בדברו. יש דברים שהם בעיות אמיתיות. אבל לקחת את הסיפור הזה של הרב עובדיה, שכנראה הרב עובדיה ידע בדיוק למה הוא פסק שם, ולמען יראו ויראו, וכו'. לקחת את הסיפור הזה ולעשות אותו לכל תחומי החיים, ולפעמים משתמשים בסיפור הזה. הנה תראה עד כמה חומרה בהלכה היא חשובה. אתה בדקת את הסוגיה ההיא של היין של התוצרת ההיא. אני הקטן יכול להגיד שלפני הרבה שנים, לפחות נראה לי 17-18 שנה, לא רוצה יותר מדי פרטים, אבל היה יין בקרטונים, היום זה כבר לא נמצא, יין בקרטונים של חברה מסוימת. מה? לא משנה, לא משנה כרגע. יין בקרטונים. מיץ ענבים בקרטונים. לא יין, מיץ ענבים בקרטונים. והיה כתוב, ברכתו בורא פרי הגפן. ואני טעמתי את זה, לא פעם ולא פעמיים. והייתה לי קושייה, אמרתי, נראה לי שצריך לברר האם זה ברכתו בורא פרי הגפן, הרי יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים, לגבי המינון של המים והיין וכו'. אז עשיתי מעשה, התקשרתי לרב שנותן את ההשגחה, עד שמצאתי אותו גם לקח איזה לפחות חודשיים, עד שהגעתי אליו. אמרתי לו, כבודו, רב ידוע שנותן הכשרים חשובים בהמון מפעלים וכו'. אמרתי לו, כבוד הרב, היין הזה, כתוב עליו, המיץ ענבים הזה כתוב על הקרטון בורא פרי הגפן, ברכתו בורא פרי הגפן. זה רק לאשכנזים או גם לספרדים? אמר לי, רק לאשכנזים. אמרתי לו, כבודו, אז איך זה לא כתוב על הקרטון? אתה יודע כמה נכשלים יש בדבר הזה? יש דברים שהם הלכה. אחר כך התוצאה הייתה, נראה לי שהעין הזה יצא המיץ ענבים הזה יצא מהשוק. לא יודע, בגללי, אני לא יודע, אבל אני זוכר שזה הזדעזעתי שלא כתבו בורא פרי הגפן לאשכנזים בלבד. יש כללי הלכה. לא בגלל שאתה כאשכנזי מברך על העין הזה בורא פרי הגפן, אני כספרדי אזלזל בך. אני רק אגיד לך, אני לא יכול לברך על זה בורא פרי הגפן. כי על פי הכללים בשכון ערוך, לא על פי הרמה, אי אפשר לברך על תערובת כזאת, בורא פרי הגפן, רק שהכל נהיה בדבר. בסדר, זה מקובל, זה בסדר גמור. אבל מכאן ועד לעשות השלכה לכל מערכת החיים, זה דבר חמור מאוד. אני אשמח שתגיבו ותספרו סיפורים על עצמכם או על מקרים שאתם מכירים, בלי שמות כמובן, של דברים עקומים כאלה שצריכים תיקון דחוף. נשמח לשמוע. לא יכול להיות שאין פה סיפורים. בבקשה, אביחי.
הרב, לפעמים בן אדם נמצא במצב מטורדם בחיים שלו, זה לוקח את המצב...
במצב?
מצב לא כל כך טוב בחיים שלו.
אוקיי. אתה אומר ככה, שאדם חולה נפשית, מטיל את הבעיות הנפשיות שלו על ריבונו של עולם, וחושב שהפתרון למחלות הנפש שלו, זה שהוא יחמיר בעניינים שנראים לו חומרות. אתה צודק, אז אמרנו הרבה פעמים שאדם כזה צריך ללכת לבית חולים מחולי נפש ולא לחזור בתשובה. הפתרון שחזרה בתשובה הוא לא פתרון לחולי נפש. יש בתי חולים לחולי נפש. לכן מי שהוא חולי נפש, ניתן לו כתובת בסוף השיעור, ילך לשם. אל תזרוק על אלוהים את כל הבעיות שלך. חזרתי בתשובה, אלוהים יראה לי פנים ופתור לי את הבעיות. איזה מין נבליות זאת?
כן.
גם כשהוא לוקח את המצב, גם כשהוא נמצא במצב הקיצוני ולוקח הכרעות קיצוניות, שיתייעץ עם אדם שהוא לא חולה. אדם חולה לא לוקח על דעת התרופה. כמו שראינו פה, אדם חולה לוקח על דעת מרשם של רופא. שילך לרופא. סיפרתי פה את הסיפור הבא, אני אספר את הסיפור הזה עוד פעם. לפני שבוע כמובן אני סיפר את הסיפור הזה. הייתי בשיעור לפני כמה ימים, לציבור ברוך השם מגוון. חרדים, חסידים, שסניקים מה שנקרא, דתיים לאומיים וכו'. דיברנו בענייני זוגיות וכו'. באיזשהו שלב הגענו בשיעור לעניינים של יחסי אישות בין איש לאשתו. אנשים, בעלי משפחות, תלמידי חכמים וכו'. אז, ודיברנו על ישרות ונורמליות וכו'. אז סיפר אחד האנשים את הסיפור הבא. אולי לא מדייק בפרטים, אבל זה טורף, זה פחות או יותר העיקרון של הסיפור. שזוג שחי 12 שנה, אין לו ילדים, או יש לו בעיות בעניינים האלה, לא זוכר בדיוק את הפרטים של הסיפור. ומה עושים? הוא בא לרב. הרב שהגיע אליו היה הרב מוצפי, שאתה מאוד אוהב אותו. אז שאל אותו הרב מוצפי מיד השאלה הראשונה, תגיד, מה קורה ביניכם ביחסי אישות? הוא היה בהלם. הרב שואל אותי כזה שאלה, כזו שאלה. שאל אותי אם נתתי צדקה, אם התכוונתי בתפילה, אם... לא, מה קורה אצלכם ביחסי אישות? אמר לו אותו בחור, אברך כנראה, כמי שכפאו שד, יש הרי ביטוי בגמרא, כמי שכפאו שד. אמר לו הרב מוצפי, אתה השד. אתה השד.
מה זה אומר?
אני חושב שזה ברור. שלפני שאתה לוקח איזה משפט בגמרא ומסיק איתו מסקנות, תשאל את הרב שלך. מעשה באותו חסיד ששכב מתחת למיטת רבו, בזמן שרבו היה עם אשתו, ופתאום באמצע הלילה זוהה, קפץ רבו, מה אתה עושה פה? אמר לו, תורה היא וללמוד אני צריך. זה לא נפסק להלכה, הגמרא הזו, היא לא נפסקה להלכה, לבריאות. אבל, תורה היא וללמוד אני צריך. את צריכים ללמוד את זה. לא בפרסיה, אחד על אחד, לפני חתונה. בסדר גמור. אבל תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אני לא יכול להשאיר את זה לדבר ארטילאי. פתחתי בגמרא, ראיתי איזה מאמר במדרש, ועל פי זה אני מחליט. הוא הפרט שהלכתי לשיעור ושמעתי, סליחה שאני אומר, רב לא אחראי, שמדבר על כל מיני חומרות וסייגים על פי המקובלים, איך הם מקמים יחסי אישות בין איש לאשתו, ואני מאוד התלהבתי מזה, הוא הפרט שהזהירו שם באזהרות חמורות מי שלא מתנהג ככה, מה יקרה איתו בגיהינום, מדור 454 ג' והגעתי הביתה עם הכיוון הזה. אז אמר לו רב מוצפי, אתה השד. אני השד. ברור שאתה השד. בסדר או לא? עניתי, אני חושב, ברור. משה אומר, מקריאת משה, האם כל אדם שומר תורה ומצוות צריך שיהיה לו רב? ודאי. או שמספיק ללכת בעקבות השולחן ערוך או הרמ"א, ורק השם מתעורר שאלה לשאול רב. תשובה, כל אדם צריך שיהיה לו רב. ועדיף שזה יהיה, לא עדיף, מה זה עדיף? צריך שיהיה רב, לא ספר, אלא סופר, מפי סופרים ולא מפי ספרים. ברור. רב זה לא רק אדם שפותר קושיות ב-SMS, אלא רב זה דמות רוחנית שמשפיעה חיים, כיוון, השקפה, דרך חיים, וגם פסיקת הלכה. אבל לא רק פסיקת הלכה, כן איתם. אני מחכה לסיפורים רבותיי. בבקשה. כן. תשובה. הרב היה צריך לענות תשובה עקרונית הלכתית, האם הוא לא יצא ידי חובה, או שאפשר לסמוך על דעות כאלה ואחרות, וחזקה על הרב שהוא עשה את זה. ב', מעבר לפסיקה הלכתית, הרב ביוזמתו, לא כשאלה שנייה של התלמיד, אז מה אני עושה? הרב ביוזמתו, היה צריך להגיד לו אחרי פסק ההלכה היבש, אז איך עכשיו הוא פותר את הבעיה. ואם הרב ביוזמתו לא אמר לו את זה, אז זה בעיה של הרב. הרב הוא לא רק טייפ רקורדר לפסוק הלכה. הרב גם צריך לתת הדרכה איך פותרים את העניין באופן מעשי. איך לא מעליבים את אבא, איך כיבוד הורים פה, איך פותרים את העניין הזה, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה הלכתית. בסדר? עניתי בהיר מאוד. בבקשה. באים למכון מאיר. באים למכון מאיר. ברוך הבא. ואם לא, תחפש בשכונה, בקהילה, איפה שאתה גר. באים למכון מאיר, לומדים את הקריטריונים. אבל אתה, לפני שהגעת למכון מאיר, תעשה לך רב. תחפש רב, שאתה סומך על דעתו, אתה רואה שהוא אדם שקול, הוא אדם מאוזן, הוא לוקח בשיקולי הדעת שלו מכלול של צדדים, ולא רק את ההלכה היבשה, אלא הוא רואה את הדברים באופן יותר כוללני. אתה מזדהה עם מידותיו, אתה מזדהה עם השקפתו. מזדהה איתו. אתה לא יכול לעשות לך רב שאתה לא מזדהה איתו. כן. אבל הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה לבוא לבית מדרש מסודר, וללמוד אצל רבנים בצורה מסודרת, ואז מלא, בעזרת השם, אם לא הרבנים שנמצאים בבית המדרש הזה, יפנו אותך לרבנים שנמצאים במקום שבו אתה גר, או שם אתה קשור וכו'. אבל זה לא דבר מזדמן. יש לי שאלה, לניתוח מסובך, היית הולך לכל רופא מזדמן? לא. שאלה פחות חמורה. למוסך, לבעיה של מכונאות רכב, היית הולך לכל מוסכניק מצוי? לא. אלא מה? היית מברר. היית שואל. המוסכניק הזה, אני יודע שהוא מקצועי, אבל הוא לא אמין. המוסר אני כזה, אמין, אבל לא מקצועי, וכו'. קל בחומר רופא. אז בתורה, מה זה, מזדמן? על הדרך? אז אם מכוני רכב אתה עושה סקר למי ללכת, ורופא אתה עושה סקר למי ללכת, אז תלמיד חכם, תבדוק, לאן ללכת. לא שאנחנו מזזלים את העמדי חיים שלא הלכת אליהם, אבל תבדוק מי מתאים לך. אוקיי. אין בעיה, אתה יכול, 100%, אז אתה יכול ללכת ולפנות אליו. מצוין. עדיף שיהיה רב אחד לכל העניינים, אבל אם אי אפשר, אז אפשר לחלק, אבל גם זה בעצה טובה ובהדרכה נכונה שלא יהיה פיזור. כי הרבה פעמים פיזור יכול ליצור סתירות. בסדר? גבריאל אומר, אומרים עשה לך רב, על איך בוחרים רב, על פי מה? טוב, אז אמרנו, על פי כל מיני קריטריונים. על פי קריטריון, קודם כל הזדהות איתו, הזדהות עם אישיותו, הזדהות עם השקפתו, עם דרך חייו וכו'. אבל ההזדהות הזאת היא לא יכולה להיות מזה שאני רואה את הרב פעם בחודש, אני יודע מה, זה תפילת מנחה בבית כנסת. זה לא הולך כך. כמה בדיקות, בואו ניקח את הדוגמה שהזכרנו, כמה בדיקות אדם עושה שלא נדע חד ושלום, עד שהוא בוחר את הרופא לניתוח המסובך שקרוב משפחתו צריך לעשות. כמה בדיקות הוא עושה? כמה שרב, שירות רפואי פרטי, הוא מוכן לשלם בשביל שהרופא הזה, אחרי שהוא עשה לו את כל הבדיקות, יהיה בחדר ניתוח? כמה? אז ביחס לגוף אנחנו מתנהגים ככה, וביחס למכונית אנחנו מתנהגים ככה, אז ביחס לנשמה לא נתנהג ככה? בבקשה. כן.
הרב, אם...
שכחתי את שמך, סליחה.
משה.
כן.
הרב, אם נתקלנו בחדר, שזה לא מצב קיים שם,
תבדוק, תבדוק, זו שאלה מאוד יפה, מאוד חשובה, מאוד מצויה. תבדוק מי הרב שלו, תלך לרב שאחראי על חלוקת הרבנים במכון, תבדוק מי הרב שלו, ותבוא לרב שלו ותספר לו את הסיפור הזה. ואז התפקיד של הרב שלו זה לפתור את העניין הזה.
זה נכון שהמשיך להתעורר בשעה כזאת?
זה כבר עניין אינדיבידואלי בינו לבין הרב שלו. הרב שלו שאמור להכיר אותו, יכוון אותו, נכוון, נכון. יש מצב שבמצבים מסוימים, בטח של בעלי תשובה, השכמה בוותיקין זה דבר חשוב מאוד. צריך לראות שזה לא בא על חשבון דברים אחרים, שהם לפעמים הרבה יותר חשובים. לכן תלוי מי. באופן כללי זאת לא הדרכה מצויה. בטח לא בשעה שוותיקין זה שעה 4 בבוקר. כי זה פוגע בדברים אחרים שהם לא פחות חשובים מאשר לקום בוותיקין. בטח שהוא מאיר את כל החבר'ה בחדר. לכן מה שעושים במצב כזה, מבררים מי הרב הישיר שלו, כל תלמיד במכון מאיר אמור, סתם לדוגמה, כל תלמיד במכון מאיר אמור להיות לו רב אישי. מבררים מי הרב האישי של אותו תלמיד, הולכים לרב, זה לא שטינקריות, זה לא הלשנה, זה לטובתו ולטובת החדר, כדי לפתור את העניין הזה. אם האדם הזה החליט שהוא קם ב-4 בבוקר, לא על פי הדרכה ועצה וחשיבה משותפת ביחד עם רבו, יש כאן בעיה. לא שרבו ינחית עליו, אבל הרב שלו ישמע למה אתה עושה את זה, מה אתה חושב, מה השיקולים לפה, מה השיקולים לשם, מה אתה מפסיד בגלל זה, מה אתה מרוויח. תשובה ברוב יועץ, יחשבו ביחד ויגיעו למסקנה. יש בחור במכון מאיר, אני לא נזכיר שמות, ששנה כבר מנסה לשכנע אותי שאני יאפשר לו, לא יאפשר לו, שאני אסכים עם זה שהוא קם מוקדם בבוקר. עד לפני כמדומני חודשיים שלושה אני לא הסכמתי בשום פנים באופן, והוא הקשיב לפני חודשיים שלושה, ודיברנו על הסוגיה הזאת מדי פעם. ישבנו שוב, חשבנו על המינונים של היתרונות והחסרונות, אמרנו בוא ניקח תקופת ניסיון של זמן קיץ, וכך היה בסדר גמור. אנחנו לא מנחיתים, חושבים ביחד מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה, מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד. בסדר? בבקשה.
אני רוצה סיפור, זה סיפור של מהלכון.
כן.
שהוא נחול בתשובה,
אם אתה יכול בכל רם, כסיפורים האלה זה יותר חשוב מכל השורה.
הוא חזר בתשובה, היה בתהליך, וההורים שלו רצו בדיוק לטוס לחול, לטיול משפחתי, כאילו ביחד. והוא היה ממש בבעיה, מצד אחד אסור לטוס לחול, ומצד שני, הוא מאוד לא רוצה לפגוע בהורים שלו. הוא שאל שאלת רב, והרב באמת התיר לו לטוס לחול עם ההורים.
אני מגיע לסיפור הזה באופן אישי. טוב.
לי איזה מקום. איך, יש כל מיני המון סוגי קשרויות בחוץ.
המון סוגי?
קשרויות בחוץ. זה עניין של בחירה. אני בתור ניסיון שעבדתי במסעדות, יש מקומות שלא עלינו, המשגיח פשוט סומך על בעל המסעדה. יש אנשים שאחריהם שומרים על הקשרות ויש כאלה שהם חפפים. עכשיו אתה הולך במקום מסוים, אתה סומך על קשרות מסוימת, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת בעצם מה קורה בפנים, מה קורה במטבח. וזה מחזיר אותי לעניין של
אז אדם רציני, אדם רציני לא אוכל בכל מסעדה. אדם רציני לא קונה קייטרינג לשבת בכל מקום. אדם רציני בודק מה יש שם, אם הוא יכול לבדוק בעצמו. יש היום ברוך השם כל מיני גופים כאלה ואחרים, יש ארגון שקם לפני כמה שנים חלקת כושרות, שעשה עבודה יסודית ביותר, והקים עליו כל רעש גדול, כי כנראה שהוא עשה עבודה באמת יסודית מאוד. והרבה דברים השתפרו בעקבות הדבר הזה. ומה שאספר לסיפור, בזמנו היה רעיון כזה וגם זה בוצע בפועל, שכל בחור שמתחתן במכון מאיר, זה לפני כמה שנים, האולם שהוא בחר לחתונה, הולך נציגים של המכון שעבר את קורס כושרות, לאולם באותו יום, ונמצא באופן מעשי באותו יום במטבח עם המשגיח. היו בעלי אולמות שלא מוכנים לזה. אז אם כן, לא הייתה שם חתונה. עובדתית. הסיפור הזה נגמר כי אותו אחד שעשה את זה כבר עזב את המקום בזמן. אבל אתה צודק. אתה צודק, הסוגיה הזאת של המסעדות וכדומה, זו סוגיה לא פשוטה בכלל. לכן אני חושב שאחת היצעות הטובות בנושא הזה, זה לנסות לדבר עם המשגיח באופן ישיר. משפחה נוסעת לחופש, כזה בין הזמנים, נכון? נוסעים לחופש, לנופש. כמו שאתה מברר מה יש בחדר, איזה מיטות, מה הנוף, כמה זה עולה לך, יש בריכה נפרדת, לא נפרדת. תבדוק מה אוכל, 4 כוכבים, 3 כוכבים, 5 כוכבים. תבקש פשוט טלפון של משגיח. אני חושב שאפילו יש לי פה בכיס. אני יצאנו לאיזשהו חופש באיזשהו מקום.
ובאתי שאלת המשגיח.
באיזשהו מקום.
מה תשאלת המשגיח?
הנה, משגיח גל. איזשהו מלון.
מה תשאלת אותו?
איזשהו מלון באזור אילת. לפני פסח. היה אפשר להיות. בזמן ההוא. משגיח גל, הנה יש לי אדם את המשפח שלו. דיברתי איתו לא פעם ולא פעם. שאלתי אותו גם מבחינת צניעות של בית המלון, אם אפשר להיות, גם מבחינת אוכל, מה אפשר לאכול. וכולי, אמר, תשמע, א' ב' ג', זה תסמוך, זה אל תסמוך. זה תאכל, זה אל תאכל. מצוין. זה לא בעיה לבקש בקבלה של המלון, בטלפון, כמו שאתה בודד כמה מיטות יש בכל חדר ומה איכות האוכל וכדומה, לבקש את הטלפון של המשגיח ולהרים אליו טלפון. אני אולי אדם נעליתי קצת, אבל נראה לי שרוב המשגיחים הם אנשים אמינים. כלומר, המשגיחים שאני פוגש הם אנשים אמינים. אם הם יודעים שיש בעיות לדבר א' וג', בדרך כלל יגידו לך את זה. אם אתה אומר, זה אתה מסכים איתי? אם אני חושב, יש לו המשגיח של המסעדה שאמרת שהוא חיפף.
לא, הוא לא חושב, אני מכיר מקום
לא משנה, הוא היה אומר לי את זה, אומר לי, תשמע, אני לא נמצא פה. הוא היה אומר לי, אנשים כאלה בדרך כלל לא רוצים להשאיר אותך. לכן, כמו שאתה מרים טלפון על איכות החדר, תרים טלפון על איכות הקשרות. כמובן, כמו שאמרנו קודם,
בלי
הסבנות דתית, אבל כן, עם הקפדה הלכתית. ודאי שכן.
הרב, לא הבנתי איזה שאלות אפשר לשאול
את המשגיח. רק שנייה, שנייה, כן.
אז מה לגבי כל הציבור האחר שלא בא לשאול את אותו משגיח?
בעיה? בעיה? אתה שואל לפני שאתה הולך חדר ניתוח מי הרופא.
אבל זה המשגיח, זה תפקידו.
לא.
אז מה, הציבור שלם הוא לא משגיח?
אם היינו יכולים לסמוך, כמו ששמענו מקודם, כנראה שהיא קצת קשה לסמוך. אבל אם היינו יכולים לסמוך על מה שקיים, לפחות בתווית או בפתק, אז זה היה המצב אידיאלי. אבל אתה מדי לסמוך על זה, מה נעשה? מכל הסיבות כאלה ואחרות, סוגיות מורכבות ביותר. לכן היצאה הכי טובה, זה לבקש את השם של המשגיח, את הטלפון שלו. להיות איתו בקשר, להגיד לו, אנחנו מגיעים עוד שבועיים למקום הזה, חושבים להגיע. מה אתה אומר? זה מתאים למשפחה דתייה, יראת שמיים? כן או לא. תחלק את הפונקציות. למשל, שמירת שבת. מה לגבי שמירת שבת? אפילו ברמה טכנית פשוטה, כמו פתיחת הדלתות באופן חשמלי. סתם טכנית, שתדע, יש בתים עם מעלון בארץ, נראה לי שזה הרבה מאוד בתי מעלון, שהדלתות שנפתח, הדלתות שלהן הן דלתות חשמליות. אתה מגיע, הדלת נפתחת. בשבת זה בעיה, כמובן.
אבל יש הרבה בתי מלון שיש על יד הדלת הנפתחת. דלת, ידנית.
יש לך שם
מהר, אחת שנייה, כבר היה. או שבשבת המערכת הזאת היא מנוטרלת. תשאל את המשגיח, מה אתה אומר לגבי שבת, מה אתה אומר לגבי בריכה, מה אתה אומר לגבי תשרות המאכלים, מה אתה אומר לגבי...
מה אתה אומר לגבי הצניעות? כל זה צריך לשאול, אתה משגיח, הפוך משגיחי, כל המשגיחים, אני יכול להגיד על עצמי, כל המשגיחים שאני שואל אותם, אם זה בבתי מלון, לא שאני מסתובב בבתי מלון מי יודע מה, כן? או במסעדה, אני יודע מה, או בכל מיני מקומות כאלה, שמחים לענות, שמחים שהם נשאלים, שמחים לענות, ובדרך כלל עונים תשובות ישרות ואמיתיות, בלי שקרים. זה מה שאני נתקלתי, לא פגשתי משגיח אחד שלא היה מוכן לענות עד פרטי הפרטים שאני שאלתי. מה? לכן אמרתי, תשיג את הפלאפון.
לא, יש את הפלאפון,
לא עונים, אל תלך למקום הזה. אל תלך. אם אתה לא יודע לדבר, אם אתה לא מסוגל לדבר, עם מקום שלו אתה הולך, אתה לא יכול לאכול שם. אתה לא יכול להיות שם, מה נעשה? יערי, מה רצית להגיד? מה שואלים? אמרנו פה כמה דוגמאות מה שואלים. אוכל. מה אני יכול לאכול? למשל, האם הבשר, ספרדים מקפידים בשר חלק, או הספרדים? האם הבשר הזה הוא חלק? הוא יגיד לך לא. לכן למדת מכאן שאוף וכדומה אתה יכול לאכול, אבל בשר בקר אתה לא יכול לאכול. ואז אתה שואל שאלה ב', האם האסירים, או נקרא לזה, כל המזלגות הגדולים האלה, האם מעורבים? אם זה מעורב, אתה צריך לשאול עכשיו פעם, מה עושים במקרה כזה? בישול גויים של סוגיה בפני עצמה. צריך לבדוק. מי מדליק את האש, מה עושים וכו'. כן, בבקשה.
אפשר לסמוך על מה שמשגיח אומר כשהוא יצא שעתיים-שלוש ביום.
משגיח אמיתי יגיד לך, אני שעתיים-שלוש ביום, בין 4-7 אחרי צהריים אתה יכול לסמוך, מ-7 בערב, אני לא יודע מה קורה. אני מגלה לך טיפ. השאלה שאני שואל מהשגיחים שנשמעים לי רציניים, זה אני שואל אותם, אתה היית אוכל שם? דרך אגב, לפעמים התשובה היא לא. לפעמים התשובה היא לא. כן. יש לי שאלה. אין ג'וקים בבית? מה זה קשור? אני לא מבין את השאלה, מה זה קשור? מה, ג'וק לא יכול ללכת במטבח? סליחה, ג'וק הסתובב, פתאום נחת על הפיצה, מה אתה רוצה? מה, המשגיח שם את הג'וק בפנים?
לא, אבל זה נכון לבוא ולהוריד את הקשרות?
לא, מה פתאום? זה נכון לבקש, אתה כאדם שבא למסעדה ורואה ג'וק מסתובבים, לבקש מבעל המסעדה שיביא מדביר שידביר את הג'וקים. זהו. מה זה קשור? אני יודעת זה לא קשור. יהוד אומר, ייתכן ונכון מה ששמעתי שיש שם 20 מוצרים מוכנים כמו מרגרינה? לא שמעתי על דבר כזה? לעשר את המרגרינה. טוב, זה נשמע לי הזוי קצת, אבל לא יודע. אביחי.
רב, הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת פה לאנשים, בתור אחד שמבין בדברים האלה.
איך אתה מבין?
שכנים שלי.
מה זה בעניינים? לא, בלי פרטים מעשיים, אבל מה זה בעניינים? מלונות, מסעדות, מה?
מסעדות, שווארמות
כאלה.
לקנות רק מי שירא שמיים, שלא ירא שמיים חפף, וגם המשגיחים שם שנמצאים, מהדרין.
אתה מכיר את אותה בדיחה של אותו אחד שהולך לקנות באיזשהו מקום משהו? כן, אז אתם מכירים, אז בסדר, אוקיי.
זה בדיוק מראה ההפך, זה בדיוק מראה על...
בסדר. מה, הפסדת את הבדיחה?
לא.
ברק, אתה לא מכתב לך?
לא.
אחד הלך לקנות באיזשהו מקום. אז שואל אותו, זה שקוננו, מה קורה פה? קשה או קשה? הוא אומר, תראה, אבא בסלי תלוי על הקיר, מה אתה לא שומך עליי? אז אמר לו, אם אבא בסלי היה מוכר פה ואתה היית תלוי על הקיר, הייתי קונן. בבקשה. יש לי הצעה טובה. בסדר, בוא נצא מהשיעור הפרקטי הזה לסוף שנה, זה מותר, בוא נצא עם הצעה מעשית. לפני שאדם מחמיר, ונוטה לאיזשהו קצה שהוא לא כתוב בשולחן ערוך, שיתייעץ עם אדם אחראי, עדיף שיתייעץ עם תלמיד חכם. בסדר? שלא יחמיר על דעת עצמו. שלא יקום בנץ פתאום, ושלא יחיד שלא נוצא שלושה חודשים הביתה, ופתאום תמצא אותו בתפילה עם שני כיסוי הראש, כי ככה נוהגים המקובלים, ופתאום אתה רואה אותו עם איזה זקן ארוך עד הברכיים שלו, וכו'. לפני כל הדברים, וכמובן חומות בקשרות וחומות בדברים כאלה, לפני שאדם מחמיר, שיעשה לו רב, עשה לך רב, ויתייעץ איתו. כבר 12:10. ברק, מה אתה אומר? 11:10, סליחה, ברק.
אולי לפני המוסקר להבין שנייה את המומנט בשורש. הרמב"ם מתאר את זה באמצע, שגם אמרת...
הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם באמצע.
באמצע, שהתורה...
בנפש, באמצע. במצוות, באמצע. התורה זה אמצע.
אז הייתי מצפה לכאורה, כאילו, יש איזו נציאה במציאות, שעמידות, שמה שגדלנו אותן גם בבניין אמונה, מודעת יותר קשות, לא הרעות.
כן.
אז הייתי מצפה שהנציאה גם תהיה לצד השני, זאת אומרת,
אז הרמב״ם כותב בהמשך, ולא הספק, אז הרמב״ם כותב, מצוין, מצוין, אז הרמב״ם כותב בהמשך, שמה שהתורה צפתה זה כבר האמצע. שהתורה אמרה לאדם, תפרוש מאשתך בדברים כאלה, זה כבר האמצע. שהתורה אמרה, סליחה שנייה רגע, תשאיר פאה בשדה, תשאיר שקט, לקט שכה ופאה בשדה, זה האמצע. התורה לא מצפה ממך, שתיתן יותר. הנה זה כתוב, וכן כל מה שמתורה, כי נתינת המעשרות והלקט והשכה והפאה והפרד והלאות ועודים שכנה וכל והצדקה וכולי, זה כולו האמצע. ובזאת הבחינה, בחן רוב המצוות תמצאי נקולן שהן מלמדות ומרגילות כוחות הנפש.
למה יותר קל להיות קמצן ולהיות גאוותן? אז המציאות, נכון? יותר קל להיות גאוותן, קמצן...
כי יש נטיות בסיסיות שהקדוש ברוך הוא נטע
בתוך. גאוותן, ולעשות השני, אבל אם זה האמצע, אם האמצע הוא עבודה, אז הייתי מצפה מהנפש האנושית להיות מפוזרת לכל יתר לפה ויתר לפה, אבל אנחנו...
הקב' הוא קבע את המינונים המיוחדים, שיש מידה שהנטייה שלי יהיה לחסר, ויש נטייה יש מידה שהנטייה שלי יהיה ליתר, וצריך ללמוד את זה, לא עסקנו בזה השנה. למה דווקא המידה הזאת, נגיד גאווה, הנטייה יהיה ליתר, מול למשל מה שמעת הקמצנות, הנטייה יהיה לחסר, למה קב' הוא סידר ככה? למה לא סידר אותנו אחרת? היה בונה בנו נטייה נפשית שהיא יותר נוטה אל שפרות הרוח, ויותר נוטה אל הנדיבות. אצל רוב בני אדם. למה הקדוש ברוך הוא לא סידר את בני אדם ככה? זו שאלה חשובה, אבל לא נגענו בזה פה. טוב, סיכום על 8 פרקים לא נעשה, אבל כנראה שלא, הערה אחרונה, וכן עוד משפט אחרון הייתי רוצה להגיד, כן.
בקשר לזה שכל המצוות זה דרך האמצע, אז הגדר שחכמים שמו זה סוג של
קיצוניות? או, שאלה מאוד יפה, לכן אם היינו מספיקים, היינו לומדים, שיש שני סוגים, נקרא לזה, של חסיד. יש חסיד שחכמים יצאו נגדו, כמו הרמב״ם פה, והרמח"ל במדינת החסידות שהוא נטע מהאמצע, ויש חסיד שלמשל חבוד הלוי שיבח אותו שקראנו לו פעם צדיק משוכלל. כלומר יש, אם נצא רגע איזשהו ציר, אם נגיד זה הציר, זה היתר, זה החסר, ונגיד לדוגמה שזה האמצע, זה הצדק, זה הצדיק. החסיד שעליו הרמב"ם יוצא בטענה הוא החסיד שנוטה כשיטה, כדרך חיים ולא כתיקון, אלא יתר או אלא חסר, וזה פסול, כשיטה. והחסיד שרבי יהודה הלוי מדבר עליו, זה החסיד פה. זה החסיד שזיהה את השורש של האמצע ומשכלל אותו יותר. הוא לא נוטה מהאמצע, אלא הוא משכלל את הצדק, הוא משכלל את האמצע. חסיד אמיתי זה צדיק משוכלל. וזה נושא שלא דיברנו עליו. זה לא החסיד הזה, זה החסיד הזה. הרמב״ם יוצא, צריך ללמוד את זה. טוב, מה ניסינו ללמוד השנה בשמונה פרקים? ניסינו ללמוד דבר אחד, עקרוני, שנפש האדם היא אחת, וצריך לראות את האחדות של הבורא בכל הצדדים שבאישיות, וליצור את האיזונים הנכונים בין כל כוחות החיים. הספקנו בסדר יחסית לא רע, נגענו גם אחרי גם בכמה עקרונות, ואידך זיל גמור, יש עוד הרבה מה ללמוד בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו, שער כוח.